שלום וברוכים הבאים. אחרי שתשמעו את התוכנית הזאת, החיים שלכם יהיו עגומים יותר, כי אתם הולכים לשמוע פה פנינים של ברק בצורת כללות כאלה ואחרות, ביטויים של ירון שלא יאה לילדים של כל מיני אנשים לשמוע אותם. אז שימו לב, פשוט תזרמו איתנו.
שלום וברוכים הבאים לתוכנית 126 של ספק סביר. היום יום שבת, השמיני לדצמבר 2012. השנה עומדת להיגמר.
כן. זה אומר שיש לנו עוד... מה זה השנה? העולם עומד להסתיים.
לעולם אני לא דואג, אני יותר דואג לדוחות המס שלי. ופה נמצאים ליאורה לוי.
שלום.
וברק ניצן.
שלום.
ואני ירון. וכמו כן, תמיכה מוסרית ומסעדתית משני אבני. מגניב, אז בוא נתחיל.
אתה לא רוצה לספר לי איך עבר עליך השבוע?
אני לא יודע למה, היה שבוע ממש עמוס. גם עומס מטורף בעבודה, גם כי הייתי חולה בתחילת השבוע ויומיים לתוך העבודה, וגם יש את הנסיעה ללונדון שלא הספקתי לעשות אליה כלום בגלל הקפצה לעבודה לפני שבועיים ובגלל המחלה, והכל מאוד עמוס לי.
אז נראה שאתה... כן יודע למה.
כן, אני די יודע למה.
ירון, כולי רחמים עליך שהנסיעה הזאת ללונדון ממש מקשה עליך את החיים.
אני יודע, זה די טרגי.
באמת, החיים שלך ממש טרגיים.
גם עודד וגם אלון שלחו לנו בקשה לבדוק בנוגע לטכנולוגיית HHO, המשדרגת רכבים לתצורה יותר עוצמתית ויותר חסכונית בדלק, בו זמנית. וזה לא רק נושא מעניין, הוא גם נושא מאוד מבדר. כי מסתבר של הגז הזה, שזה גז ה-HHO, שעוד מעט נפרט מהו בדיוק, השם הנפוץ שהוא בציבור הוא Brown Gas. כן, שזה נשמע כמו נוד. אז ככה, כבר למעשה עשרות שנים שיש כל מיני קיטים שמתיימרים להגביר תפוקה של מנועים ואת החיסכון שלהם בדלק.
יש חתולים קטנים שמגבירים, what?
כבר עשרות שנים שיש קיטים,
yeah.
מלשון קיט מודיפיקציה לרכב. As in assembly kit, לא kittens.
זה מה שהתכוונת?
כן.
Good.
הם כי כאילו יש גם חתולים שנכנסים לתוך מנוע, אבל הרוב הם גורמים בעיות, הם לא מגבירים את היעילות.
Yeah.
ובשנים האחרונות, בכלל יש התפוצצות של זה, בעקבות העליות במחירי הדלק, וגם בעקבות העובדה שיש יותר ויותר טכנולוגיות לגיטימיות שנשמעות מאוד דומות לטכנולוגיות האלה. הרי אפילו בישראל כבר אפשר להתחיל לראות רכבים שמונעים בגז מימן, לדוגמה. אתם יכולים לראות את זה בכל מיני חניונים תת-קרקעיים, אז יש שלט גדול בכניסה, אין כניסה לרכבים המונעים בגז מימן וכל מיני דברים שכאלה. והקיטים האלה טוענים שהם משתמשים בגז שמכיל מימן על מנת לשפר את היעילות של המנוע. אז זה מעין נתן לגיטימציית משנה לכל התעשייה הזאת, ועולה השאלה האם זה באמת עובד, כל הקיטים האלה, או שמדובר בסקאם אחד גדול.
It's a scam.
It's a scam, כן.
כאילו, מה, אחרת כולנו כבר היינו משתמשים בזה.
אז ככה, זה אומנם סקאם, אבל התמונה היא לא כל כך פשוטה. יש קשת רחבה של אנשים שעוסקים בזה, וכמו תמיד, בכל השיטות, כמו בשיטות של רפואה אלטרנטיבית, אז יש אנשים שבבירור, או שמאוד נראה שהם עושים את זה כתרמית, ויש אנשים שהם מאוד מאמינים בזה, והם מוכרים את זה פשוט כי הם מאמינים שזה משהו שיתרום לאנשים אחרים. וגם פה, גם ברמה הטכנית, זה משהו מאוד מעניין. אז על מה מדובר? הקיטים האלה קוראים להם HHO, ולגז הזה קוראים HHO, מלשון העובדה שהוא מורכב משני מימנים, על כל אטום חמצן שיש בגז. שזה למעשה בדיוק התערובת שיש במים, פשוט בתצורה הגזית שלה. עכשיו, הטענות שהגז הזה יכול לעזור למנוע להפיק עוד עבודה הן לא מופרכות, כי זה גז עם פוטנציאל בעירה מאוד מאוד גבוה. גם מימן כשלעצמו זה גז שמפיקים ממנו הרבה אנרגיה כששורפים אותו, אבל במיוחד בתצורה הזאת, ביחס של שני מימנים על כל חמצן, יש המון חומר לייצר ולשמור על הבעירה, גם בכמויות קטנות וגם בכמויות גדולות של הגז. אז זה נראה יחסית סביר. או, זה לא נראה מופרך על פניו. מה שהופך את כל הקיטים האלה למאוד מעניינים, זה שבניגוד לרכבים שמונעים במימן לדוגמה, שעליהם אתה מתדלק אותם במימן, את הקיטים האלה אתה מתדלק במים, והם מפעילים תהליך של פירוק המים לגז, ואז מזרימים את הגז הזה לתוך המערכת. במובן הזה הם מדלגים מעל המשוכה הכי גרועה בטכנולוגיות של רכבי מימן, וזה שזה גז מאוד מסוכן. דווקא בגלל שהגזים האלה מאוד מאוד נפיצים, אז לתדלק את טנק שלם בגז דחוס שכזה, זה מצב מאוד נפיץ.
במיוחד זה brown gas.
Brown, כן.
אבל אני כבר רואה לאן זה הולך. זה cold fusion all over again. כמות השקעה מול כמות יציאה.
בדיוק. ומה שברק אמר זה בדיוק מה שנמצא בליבת הטכנולוגיה. הסיפור קצת יותר מעניין מזה, אבל זה רוב העניין. על מה ברק הצביע? הוא אמר כזה דבר. זה דבר אחד לתדלק את הרכב בגז הזה, ובהנחה שהגז הזה מופק במקום אחר שיכול להפיק אותו בכמויות גדולות וביעילות מאוד גבוהה, אז אתה יכול להרוויח מכל התהליך. למה? כי יכול להיות שאתה יכול לייצר, לא יודע מה, מיליוני טונות של החומר הזה, או מיליוני ליטרים של החומר הזה בתהליך מאוד יעיל, ואז כשאתה מביא את זה לרכב והרכב משתמש בזה, אתה מקבל ניצולת אנרגיה יותר טובה מסתם רכב שמונע בדיזל או בבנזין. או ניצולת אנרגיה יותר טובה, או זיהום אוויר יותר קטן שהתהליך הכולל. הרי זה בסך הכל גם מה שעומד מאחורי חלק מהרעיונות של מכוניות חשמליות. זה לא באמת שלטעון את המצברים באוטו לא מזהם את האוויר, כי החשמל הזה צריך להגיע מאיפשהו, אבל ההנחה היא שתחנת כוח, וזה נכון, פועלת ביעילות הרבה יותר גבוהה מהמנוע שלך. ולכן כשהיא מייצרת את החשמל יחד עם כל מה שהולך לאיבוד בדרך, אתה מקבל נט אפקט שהוא טוב. גם אם לא בצורה טוטלית ומלאה. ופה זה בדיוק ככה. כלומר, אם היה לך מקום שמפיק את הגז הזה, והיית טוען אותו לאוטו והאוטו היה נוסע, זה היה סיפור אחד וכולם היו מהללים את הטכנולוגיה הזאת, אבל יש לנו דברים כאלה וקוראים לזה רכבים מונעים במימן. פה, הקיטים האלה מתיימרים לפעול בתוך מערכת סגורה. למה הכוונה? האוטו פועל על בנזין, חלק מהשריפה של הבנזין הולכת ליצירת חשמל, חלק מהחשמל הזה הולך לפירוק המים שמוזנים בחזרה לתוך המערכת ואיכשהו אמורים להביא לנט אפקט יותר גבוה מהאנרגיה שהשקעת בלייצר את הגז הזה על ידי פירוק המים. כלומר, לכאורה, אם אתה לוקח את החשמל שנדרש לפירוק המים ואז משתמש בתוצרים של הפירוק הזה, אתה אמור לקבל מאזן חיובי של אנרגיה. ופה זה כבר פשוט בלתי אפשרי מבחינה פיזיקלית. כלומר, אם לוקחים חלק מהרמאים שמוכרים את הקיטים האלה, שהם בבירור רמאים, שהם טוענים לשיפורים מגוחכים כמו 40% שיפור בניצולת או משהו שכזה, והם טוענים שהכל מתרחש בתוך המעגל הסגור הזה, אז מיידית פשוט ברמה פיזיקלית, עוד לפני בכלל שבוחנים את הרכב, אפשר מיידית לפסול את הטענות על פניהם. יש משהו שנקרא החוק השני של התרמודינמיקה, שמיידית אומר שברגע שאתה בתוך המערכת היחסית סגורה של הרכב, אם אתה משקיע אנרגיה בלפרק את המים, אז דרך החיכוך והעיבוד אנרגיה שנוצר מהובלת החשמל בקבלים של הרכב ובהזרמת הגז פנימה, אתה בוודאות לעולם לא תוכל להגיע לכמות האנרגיה שהשקעת. כלומר, כל הקיט הזה יגרום לך רק לאבד אנרגיה.
ולכן יש נשמות.
ולכן יש נשמה?
כן, חוק שימור האנרגיה.
כן, האידיוט שהשתמש באיינשטיין...
היי!
החוקר הלא מוערך שהשתמש באיינשטיין על מנת להצדיק את קיומן של נשמות.
לא, זה היש לי היה על זה שאתה מדבר.
Thank you. אז ככה, כל אלה שהם טוענים שמבחינה פיזיקלית האנרגיה שאתה מקבל יותר גבוהה וזה, מיידית אפשר להעיף אותה מהדט, זה בדיוק כמו שברק אמר לגבי cold fusion. אבל... כמו שאמרנו, יש כאלה שהם אומרים טענות הרבה יותר צנועות וגם נותנים איזשהו מכניזם פעולה שהוא הגיוני. הם אומרים דבר כזה, תשמע, זה נכון שבחישובי האנרגיה אתה רק מפסיד אנרגיה. אנחנו לעולם לא טוענים שעצם משוואות האנרגיה הם אלה שנותנות את הבוסט. אממה, מה שהקיט שלנו מאפשר למנוע זה לשרוף אחוזים הרבה יותר גבוהים מהבנזין שגם ככה אתה מזריק לתוך הבוכנות, ועל ידי זה להעלות את הניצולת שלו באופן שהוא יותר מהאנרגיה שאתה מפסיד מפיצול המים. שזה כבר משהו לא כל כך מופרך, הרי חלק גדול ממה שהעלה את היעילות של צריכת הדלק של מכוניות, זה בדיוק למצוא את היחסים המדויקים של הזרקת אוויר עם הזרקת דלק, ועל ידי זה לאפשר למנוע לשרוף יותר מהדלק ולהגיע לניצולות יותר גבוהות. אז פה הם כאילו טוענים שאם אתה מזריק במקום אוויר את הגז הזה, AJJO, אתה תעלה את הניצולת בצורה הרבה יותר טובה ותקבל נט אפקט שהוא טוב.
חברות שמשקיעות ומתחרות אחת בשנייה, שעוסקות בזה, למה הם לא קפצו על זה, או איך יכול להיות כאילו, you know what I'm saying.
כן, אנחנו כבר סקרנו פה בתוכנית כל מיני דוגמאות, שכשבשוק כל כך גדול, כמו לנניח שוק הרכב,
אם כי זה עדיין, זה, בטח זה שלוש חברות בכל העולם, במצבים כאלה יש הרבה פעמים הסכמים פנימיים, ודברים שהם אכן, לפחות תחת הגדרות מסוימות, אפשר לקרוא להם קונספירציה שהיא בהחלט לא מטיבה עם הצרכן, או בוא נ... אלמנט התחרות נפגם קשות.
אכן, אבל פה דווקא כשאני מתכוון לשוק גדול, אני לא מתכוון ליצרניות של הרכבים, אלא לצרכנים. נניח ואתם לוקחים חברה מרכזית שמבצעת הובלות באירופה, חברת מסעיות. היות והקיטים האלה הם משהו שאתה יכול לשלב באוטו אחרי שקנית אותו מהיצרן, באופן עצמאי לחלוטין ובלתי תלוי בתעשיות הגדולות, היינו מצפים שבשוק הזה שבו גם יעילות גבוהה יותר באחוז אחד משנה באופן דרסטי את השורה התחתונה של תעשיות ענק שכאלה, היינו מצפים לראות אימוץ של טכנולוגיות כאלה.
דווקא חשבתי על התעשיות של הדלק.
אבל הן דווקא רוצות למכור יותר דלק. אז לכאורה פה אולי יכול להיות ניגוד אינטרסים, אבל אני אומר, אתה לוקח משהו כמו תעשיית הובלות, שיפור של אפילו אחוז אחד בצריכת הדלק של מסעיות, זה משהו שהם ילחמו עליו. ואנחנו רואים את זה, לדוגמה יש, באירופה רואים את זה המון, מעין ספוילרים כאלה ענקיים על מסעיות, שהם הופכים אותם ליותר פחות התנגדות רוח, כשהם נוסעות בכביש, דברים מוזרים כאלה מורכבים בצדדים. כל הרעיון בדברים האלה זה שהם מעלים את יעילות הנסיעה ב, לא יודע, 1%, 2%, אבל אם אתה חברה מספיק גדולה, זה משנה באופן משמעותי את המאזן הסופי שלך. אז לכאורה, זה שוק שיש בו את כל המרכיבים הנכונים כדי לגרום לטכנולוגיות כאלה, אם הן באמת עובדות, להיכנס בצורה מטורפת. ולכן, לפחות כשאנחנו באים לבחון את הטענות של גם אלה שהם טוענים לתוצאות צנועות יחסית, הספקנות מיידית עולה. כאילו, איך זה שאף אחד עדיין לא עלה על זה? למה זה לא בכל רכב?
למה זה רק... למה זה באמת אחרת ולא בחדשות?
בדיוק. אז ככה, כשבודקים את אלה שטוענים טענות צנועות ומדודות, ומספקים מכניזם פעולה, וגם הם באמת מאמינים במוצרים שלהם, הם מעלים כל מיני testimonials של אנשים ובדיקות שהם עושים, אז מגלים משהו מאוד מעניין. מגלים שהרכבים באמת נוסעים יותר טוב, שזה משהו די מדהים. כלומר, אתה רואה, מכניסים אוטו למבדק מעבדה, ומסיעים אותו, ואתה רואה שבתנאי מעבדה, עם רוח קבועה, חיכוך קבוע, אתה מקבל צריכת דלק טובה יותר. אז ככה, מה הטריק? איך זה שבאמת הקיטים האלה מגיעים לתוצאה טובה יותר, ולמה זה לא בכל רכב? אז כשבודקים מה הם עושים, מגלים כזה דבר. האנשים שהם טוענים את הטענות ההגיוניות יותר, הם גם אומרים, תשמע, כדי שזה יעבוד, אתה צריך להתחיל לשחק עם המחשב של הרכב. כי המחשב של הרכב מצפה... זה ריח. כי המחשב של הרכב מצפה לערבב את הדלק עם האוויר ביחס מסוים, ואתה פה כאילו מכניס לו עוד גז, והוא אמור לשפר את השריפה, אז מה שאתה עושה, אתה לא סתם מתקין את הקיט, אלא אתה הולך ומשחקים עם החיישני חמצן של הרכב, על מנת לשנות את היחס שבו הוא מערבב דלק עם החמצן, או עם הגז AJJO הזה. אז הם מגיעים לתוצאות טובות יותר. אממה, עשיתי על זה קריאה קצרה, מסתבר שזו טכניקה מוכרת שקוראים לה lean burn, בעירה דלה, שזה אומר שאתה מכניס הרבה יותר גז לתערובת מאשר דלק, לפעמים ביחס של 1:20, כלומר על כל מיליליטר דלק אתה מכניס 20 מיליליטר אוויר, כשהיחס הרגיל הוא 14.7, ולמה היחס הרגיל הוא 14.7, מאיפה מגיע המספר המאוד ספציפי הזה? כי במבחנים שחברות הרכבים עשו, מסתבר שזה היחס האופטימלי בין הבלאי שנוצר למנוע, לבין צריכת הדלק. מסתבר שכשאתה צורך דלק בבערה דלה שכזאת, שזה מה שהקיטים האלה מחייבים לעשות, אתה מגדיל באופן מאוד משמעותי את הבלאי של הבוכנות ושל ראש המנוע, באופן שבו ממש תוך שנתיים, שלוש, אתה מגיע לשחיקה שמצריכה תיקונים.
ממה נוצר הבלאי?
לחץ הרבה יותר גבוה בתוך הבוכנות, וטמפרטורה הרבה יותר גבוהה שהרכיבים האלה והאטמים מגיעים אליה. שזה נכון שהיא צורפת בצורה הרבה יותר יעילה את הדלק, אבל זה, מה לעשות? זה הטרייד-אוף. אתה צורף בצורה הרבה יותר יעילה, אתה מגיע לטמפרטורות הרבה יותר גבוהות.
ככה זה עם נודם גם כן.
בראון גס.
ג'יזוס. תקנה את המכשיר, אני לא יכול לבוא latency הזה יותר. God damn it. סליחה.
אז ככה, בכל המבחנים הם עוברים, אבל יש את הבלאי הרבה יותר גבוה הזה. ומה הקאץ' האמיתי? כשאתה עושה את המשחקים האלה עם המחשב של החיישן חמצן, בלי הקיט, אתה מגיע לתוצאות טובות יותר למעשה. כלומר, אתה מגיע לצריכת דלק טובה יותר מהמשחקים האלה כשהקיט מחובר.
כי אתה לא צריך לבזבז אנרגיה לייצר את הגז המיוחד הזה.
בדיוק. ומסתבר שכל מבדק עצמאי שאי פעם הראה תוצאות טובות יותר, זה רק בעקבות המשחק הזה עם החיישן חמצן והבערה הדלה יותר שנוצרת. אז זה לא שהאנשים האלה משקרים, והם גם מאמינים שזה עובד, אבל הרוב אחרי 2-3 שנים או משהו כזה, אתה רואה אותם נעלמים מהנוף. כנראה כשהם מבינים, כי הם גם משתמשים בזה בעצמם, למה לא? כנראה כי הם מבינים את הבעיות שזה גורם. אבל באינטרנט תמיד מגיע הסקמר הבא שהוא אומר, לא, אני הצלחתי לפתור את הבעיה ובואו תראו את זה.
נראה לי אתה צריך איזה, פחות איזה 2-3 מכוניות לפני שאתה באמת תעשה את הקישור אחרי שנתיים. אלא כן, אתה יודע, אתה מישהו ממש מוכר יכול להסתכל ולהגיד, זה בגלל שעשית ככה וככה, שזה נראה לי לא סביר. אז לא הייתי מצפה שהם יעלמו בגלל שהם עלו את זה שזה דופק להם את האוטו.
אבל יכול להיות שאנשים שמכרו להם את זה הגיעו אליהם עם תלונות.
Maybe. אבל עם טסטימוניאלס ככה זה באוף כללי, אתה רק שומע את הדברים החיוביים. דברים שליליים לא מגיעים, כי הרי מאיפה טסטימוניאלס מגיעים. טוב, במקרה הזה, זה בגלל שזה נכנס גם לאיזושהי תנועה אלטרנטיבית, אז יש גם פורומים ושיחות ממש עם אנשים, וגם אתה יכול למצוא גם דיווחים שליליים שם. אבל לרוב זה החברות הרי שמשתמשות בזה כאמצעי פרסום, אז הם לא מבינים לך את התלונות שלהם, מבינים רק את אלה שמספרים על כמה זה נהדר.
כן, גם יש אחד האנשים שהוא יותר נאבק בתחום הזה, אז הוא מנתח כמה מהטסטימוניאלס באתרים העיקריים, והוא אומר, הטסטימוניאלס לא, זה אנשים שבאמת מדווחים על שיפור בצריכת המיילג' שלהם, גם לפעמים בלי השינויים האלה למחשב. ואז הוא אומר, טוב, תראו, אתה יודע, הרי נסיעה זה אף פעם לא מדד מדויק. מספיק שבחודש אחד עצרת 2 דקות יותר ברמזור, ואתה כבר תראה איזשהו שינוי שאתה תשמח לפרש לכיוון הזה.
Confirmation bias.
בדיוק. והוא דווקא מציע משהו מאוד מעניין. הוא אומר, לאנשים שהם טוענים לנניח 10% הפרש, הוא מציע לקונים פוטנציאליים לבקש מהם לנסוע ברכב הדגמה עם הקיט, וברכבי הדגמה הרבה פעמים אתה יכול להדליק ולחבות אותו, ממושב הנהג. אז הוא אומר, תדאגו לנסוע על כביש ישר, עם הרגל תמיד על 60 קמ"ש, ואז תפעילו ותחבו את זה. ואם באמת הקיט הזה מעלה בצורה כל כך משמעותית את הניצולת של המנוע, אתם אמורים לראות קפיץ או עלייה בסלד או ירידה בסלד של המנוע, או עלייה בקמש או ירידה בקמש, ואף פעם לא רואים את זה. אז זה, בגדול, כשמסתכלים על הטכנולוגיה הזאת, הטענות היותר מופרכות, אפשר פשוט להעיף אותה מיידית מהדלת, בגלל פשוט החשבון הפיזיקלי שלא מסתדר. גם אני אשים לינק לאיזה אתר של מישהו שאומר, בהנחה שבאמת גז ה-EJ-JO עושה את העבודה, כמה ליטר ממנו תצטרך לשרוף בכל שנייה, על מנת להגיע לתוספת התפוקה שהם טוענים אליה. וגם, זה מספרים מגוחות. כאילו, אתה לא יכול לסט על האוטו מספיק מים כדי לבצע את הפיצול הזה במהירות הזאת. אז זה דבר אחד. ואלה שהם כן מצליחים להראות תוצאות, זה תמיד בגלל משחק עם החיישן של החמצן, שאנשים שהם מבינים בזה, יכולים לשחזר את אותם תוצאות גם בלי הקיט, והנזק למנוע הוא מאוד ברור. יש מאמר מדהים בפופולר מקניקס, של מישהו שהוא בודק כל מיני קיטים כאלה, כי לאו דווקא כאלה, יש קיטים של שמן, יש כל מיני דברים, ויש מודיפיקציות שהן באמת עובדות, ונהגים מנוסים יכולים להשתמש בהן. אז הוא בודק קיטים כאלה, והוא עשה פשוט סשן שלם על קיטים בדיוק כאלה. וזה מאוד יפה, כי יש לו בבית מעין מעבדה, שהוא בודק עליה רכבים, ורואים את הדיאלוג שלו עם כמה מהאנשים האלה, ורואים את האיטרציות, הוא לאט לאט מקלף עוד שכבה, עוד שכבה, עד שהוא מגיע לחיישן חמצן בדיאלוג איתם, ואז הוא פשוט מראה איך במשחק עם החיישן חמצן בלי הקיט, הוא מגיע לתוצאות טובות יותר. שזה ממש יפה.
והוא עשה במקרה גם על המעבד מזון, שמקבל זבל ומצליח להניע רק עם הזבל את כל המכונית.
מיסטר פיוז'ן, בחזרה לעתיד?
יפ.
לא, הוא עדיין לא עשה את זה.
דאמת.
אז תודה רבה לאלון ולעודד על זה. היה לי מעניין לחקור את זה, כי זה הפתיע אותי. אני ציפיתי שהתשובה פשוט תהיה, זה מגוחך וזהו. אבל לא, מסתבר שיש גוונים שונים של זה, ושוב, הדבר שהדהים אותי, היו דוחות מעבדה שהראו על שינוי, ושם הסיפור הוא קצת יותר מתוחכם, which was nice.
מגניב.
אז כל המאזינים שלנו, תעבירו את המנוע שלכם לבערה דלה, ולשנה לפחות, אני מבטיח לכם צריכת דלק טובה יותר.
ספק סביר, עינת תוכנית של מומחים ומקצוענים, ואיננו ממליצים לכם לקחת אף אחד מההמלצות שלנו.
כל הכסף שאתם חושפים על דלק, תשלחו לנו.
Exactly.
אז זהו.
ברק, ספר לנו דברים מעניינים.
טוב, אז מה שקרה זה ככה. לפני כמה שנים, כשהתכוננתי לתוכנית הזאת, קראתי אייטם שכמו הרבה פעמים, התחלתי ממש אייטם שהיה מגוחך החלוטין, ואז ניסיתי למצוא או איזשהו בסיס מדעי כלשהו, גרעין של מדע שקיים שם, או לנסות להבין איך הגיעו למסקנה ולמחשבה שזה קורה, ואת השרשרת שהוביל אותי לדברים מעניינים. אבל אני רוצה לקחת אתכם במסע הזה רק הפוך, ונתחיל מה שהגעתי אליו בסוף של מדעי עד לאייטם המגוחך. נראה אם זה, פשוט אני חושב שכל הדברים הם מעניינים בדרך, ונראה אם אתם יכולים להתחקות, לנסות להבין לאן זה הולך, שאני לא צופה שזה יקרה. אז היפותרמיה, היפרתרמיה, לא היפותרמיה, היפרתרמיה.
יתר,
כן. היפותרמיה, כידוע, למי שיודע, זה מצב שבו או הגוף או חלק מהגוף הוא בטמפרטורה יותר נמוכה מאשר המצב הסטנדרטי. היפרתרמיה, לעומת זאת, זה שחם יותר מאשר אמור להיות כרגיל. כן.
אפשר לנחש את המקור?
אוקיי.
התחלקות ספונטנית?
לא.
אוקיי, סוף. אני אשתוק.
לא, זה יפה, לא. אתם יכולים להמשיך לנחש תוך כדי, בוא נראה כמה אני צריך להגיע בשביל זה. זה אייטם מאוד ספציפי. אני אגיד, זה קשור לחברה מסוימת ולארגון מסוים. ניתן לכם רמזים, נראה אם זה... It's a bunch of nonsense. זה עוזר? אוקיי. לא, בוא נתחיל כאמור. היפותרמיה, דבר שישמע אולי קצת כמו נונסנס, אבל היפותרמיה לטיפול בסרטן. היפותרמיה לטיפול בסרטן. עכשיו, זה נושא מאוד מעניין שלא הייתי מודע אליו בכלל, אבל מסתבר, זה בעיקר בעשורים האחרונים, כי כשניכנס לזה אתם תראו, נורא חשוב לשמור על טמפרטורה מאוד ספציפית, לזמן מאוד ספציפי, ואחרת זה נתחיל להיות מסוכן. לכן רק בעשורים האחרונים, שהתחלנו להיות מסוגלים לדייק עם הדברים האלה בצורה יותר טובה, אז זה נהפך לריאלי. ויש גם טיפולים ממש שמתקיימים היום, אם כי אני מבין, לא ברמה האקספרימנטלית, אבל די שוליים, זה לא common practice, לפחות ממה שאני צריכתי להבין. אז יש בעצם... זה שלוש או ארבע דברים שונים שאפשר לעשות עם היפרתרמיה בקשר לסרטן. הראשון הוא די ברור, זה לשרוף פשוט את הגידול, כנס לשם עם איזה מחט וגלי רדיו לתוך הגידול, להתחיל להפעיל טמפרטורות בין 50 ל-100 צלזיוס, שזה יהיה קטלני לרקמות אחרות, אבל הרעיון שאתה נכנס בצורה מדויקת עם איזה נקודה, או עם הקרנה, יש כל מיני טכניקות לעשות את זה, זה די ברור. השני, זה מעין, אפשר להגיד, להרוג אותם ברכות, שלא עושים את זה הרבה, אבל בדרך כלל משלבים את זה עם טיפול אחר, זה נמצא כמאוד אפקטיבי, שזה עובד על הרעיון הזה. של תאים, של גידולים, בהשוואה לתאים רגילים, הם יצורים מעוותים, זה מעין inbreeding של הגוף שלנו. אז יש כל מיני חלקים שלא מקבלים זרימת דם טובה, וכיוצא מזה יש להם חומציות גבוהה, וכמות חמצן נמוכה, וזה הופך אותם ליותר רגישים לחום בהשוואה לתאים רגילים, למרות שאין שום דבר עקרוני בתאים האלה שהופך אותם ליותר רגישים, רק במצב הזה, כפי שהם נוטים לצאת, הם קצת יותר רגישים. וכאמור, זה קצת. אנחנו מדברים על טווח של 40 עד 44 מעלות של צלזיוס, שהורג תאים גידולים, ולפי מחקר אחד לפחות, רוב הרקמות לא ייפגעו עד שעה ב-44 צלזיוס. אחרי שעה בטמפרטורות האלה, נראה שיש פגיעה, לא היסטרית, אבל עדיין. לעומת זאת, הרקמות של מערכת העצבים, לפי מחקר אחר, הרקמות של מערכת העצבים המרכזית חוו נזק בלתי הפיך בטמפרטורה בין 42-42.5 לאורך של 40 דקות עד שעה. לרוב לא עושים את זה בצורה נפרדת, אלא משלבים את זה בטיפול, בין השאר כי הבן אדם כבר בבית חולים. עושים את זה או עם קרינה או עם כימותרפיה, שלשניהם יש מחקרים שמראים הטבות, לפחות בתוצר על הגידולים עצמם, לאו דווקא בתמותה הסופית של בני אדם. הרעיון עם הקרינה זה שהתאים נהיים יותר רגישים לפגיעה ופחות טובים בתיקונים של DNA כתוצאה מקרינה. יש פגיעות ספציפיות בתוצאה של קרינה. במקרים האלה התוסף של החום פוגע ביכולת שלהם לעשות תיקונים. והכימותרפיה שנראה שהשיפור בהם הוא יותר משמעותי, זה בגלל שאתה משפר גם את הזרימת של הדם. אז יש לך יכולת קליטה משופרת של הסם באופן כללי באזור שאתה מתעסק איתו, וספציפית גם בתוך התאים הגידוליים. ובנוסף, כמובן, יש גם כאלה, יש את התאים שיפגעו יותר בגלל החום עצמו. עכשיו, איך שעושים את זה, זה דבר באמת מגניב. יש כל מיני דרכים של הקרנות על השטח הספציפי, פשוט מבחוץ, זה מקור חום שלוחץ שם. ויש משהו שנקרא בכמה שמות, זה שאני בחרתי, זה isolation profusion, שזה, כן, זה די מגניב. יש התייחסות או לאזור כללי, נגיד כמו הרגל או חלק של הרגל, ושאתה יכול להתעסק עם חלקים יותר גדולים כמו כל הגוף, וכשאתה מתעסק עם חלק כמו הרגל, אתה פשוט מוציא משם דם, אתה צריך לעשות איזה ניתוח כדי לשנות את הזרימה, אתה מוציא את הדם, מחמם אותו, ואז מחזיר אותו פנימה. זה נשמע נהדר, רק שמסתבר שלרוב עושים את זה בהרדמה, וצריך לעשות איזה ניתוח שישנה את הזרימה של הדם, אז זה לא... אתה לא יכול פשוט לקפוץ שיעשו לך את זה בשביל הכיף. והרבה פעמים עושים לא רק את החימום של הדם, זה בשלב הזה גם מכניסים לך את הסמים לתוך הדם, ואז זה חוזר חמים ורעיל, וזה טוב מאוד. ואז יש את הנושא של חמם את כל הגוף, כמובן, זה יותר מסוכן, וזה גם למקרים שבאמת הסרטן מפשט בכל הגוף, ושם עושים את זה לחום של יותר כמו בין 40-42 צלזיוס, במקום להגיע עד ל-44, ועושים את זה לזמנים יותר קצרים. בדרך כלל ממש סמוך לטיפול, אם לא תוך כדי הטיפול, של הכימותרפיה או הקרינה. את זה אפשר לעשות עם סוג של סמיכות חשמליות, במעין אמבטיות, או במעין תא או חדרון חם. שזה עשוי להיקרות סאונה. וזה יכול להסביר למה בוויקיפדיה, בסאונה אינפרה אדומה, תחת הקטגוריה של הטבות וטענות בריאותיות, מופיע סרטן.
Oh, man.
אם כי האימפליקציה או הדרך שגם הגעתי לזה מדברת על השימוש ביתי, שזה כפי שהסברתי עם כל הנושא של הדיוקים והבעיות הבריאותיות, לא סביר בכלל, שלא לומר לא אחראי. כאמור, זה עשוי להיות מסוכן. קודם כל, ברוב הסאונות הביתיות שאתה יכול לקנות, יהיה לך קשה להגיע לטמפרטורות כאלה, או לפחות להביא את עצמך לטמפרטורות האלה. כאמור, יש פיזור של חום וכל מיני דברים אחרים. אגב, הסיפור של האינפרה אדום, זה פשוט אומר, בסאונה הרגילה אתה בדרך כלל מתחמם מהאוויר החם ומהחדר החם. בעוד שהאינפרה אדומה פשוט עובדת על הקרנה ישירה, כמו שמש רק יותר בריאה. כן, זה יחסית קשה להגיע לטמפרטורות האלה, ואם אתה מצליח להגיע אליהם, אתה בסכנת חיים כנראה. ויש הדגמות של זה, או אולי, allegedly, למשל הטיפול שרון הרברד המציא בכמה ספרים לטפל בגמילה מסמים, יש את נרקנון, שזה פועלים בשיטה שלו, והם אפילייטס של סיינטולוגיה. לא אמרתי שאל רון הברד הוא היוצר, מי שאינו יודע, הוא יוצר ואחראי לסיינטולוגיה. בנרקנון, שיש כמה וכמה מקומות שגם נתמכים על ידי הממשלה, כממסדים לטיפול בגמילה מסמים, יש סיפורים לאחרונה, כמויות היסטריות של אנשים ש... כמויות היסטריות. כמויות לא, לא טבעיות או לא, לא מקובלות של אנשים שמתו בזמן הטיפול, שכרוך בין השאר בשעות אגבי שעות בסאונה, ולקיחת הרבה ויטמינים וספציפית ניאסין. היה להם איזה 3 מיטות בחצי שנה האחרונה. כן, והם עכשיו מרגילים איזו תביעה יפה מההורים וכדומה. כן, ויש, אתם יכולים להסתכל לאורך הזמן, יש מפעם פעם יוצא איזה סיפור כזה על sweat lodge, פשוט שלא רק נותנים באמת לאנשים להיכנס לסאונה ולשבת שם שעות, אלא הרבה פעמים מונים מהם מים וגם עוטפים אותם בדברים, וכן, אז יש התעלפויות וגם כמה מקרי מוות. אז זה לא עניין של מה בכך. נחזור שנייה לסרטן, דבר אחד ששכחתי שאולי הכי מגניב, זה היפותרמיה לכל הגוף, בגלל שמסתבר של אנשים עם הפרעות מסוימות, אומרים שסרטן הוא כזה, אני לא בדקתי את זה עד הסוף, אבל יש טמפרטורת ליבה נמוכה, והם הרבה פעמים לא מגיעים או לא מפתחים חום, כפי שאנחנו עושים כתגובה למחלה. כשחום קורה אצלנו, זה מפעיל כמה פעולות חיסוניות שהן יחסית טובות. ולפחות במחקר אחד שנעשה, שנראה די טוב, אז במחקר הזה, שאלו לאנשים לפני טיפול לסרט גידול סרטנים המעי הגס, תנו להם איזה שעה ככה להיות עם החום הזה, ואז שעה מנוחה, בהשוואה לקבוצות ביקורת, כל הסממנים של הפגיעה התאית בגדולים סרטנים, ב-DNA שלהם וכל הדברים האלה, היו יותר מוצלחים אצלם. גם כעבור כמה תקופות בדיקות שונות. אז זה די מגניב. במיוחד מגניב לקרוא על היסטוריה של זה, שכמובן כוללת הרבה ניסויים רוסיים חשוכים שבהם אנשים מתו. לא בגלל שהם רוסיים, אלא פשוט בגלל ש... ככה היה פעם ברוסיה. כן. אז אם כבר הזכרנו את אלרון הברד ומה שקורה בנרקנון, שהסיבה שרוברד האמין או טען שהוא מאמין שזה עובד, היא באותה סיבה שהרבה אנשים טוענים שהרבה דברים כאלה עובדים, שזה נקרא דיטוקס. דיטוקס, שעליו כבר דיברנו בצורה כזאת או אחרת. לאביב היה את האייטם על הפדים לרגליים, אינני טועה, שדיטוקס זה כמו הרבה רענות אלטרנטיביים, מתחיל משהו מקום יחסית סביר, אם כי מאותו שלב הכל מתפרק. ויש את המושג הזה בשימוש במדע, כמו קילציה, שזה סוג של דיטוקס. בואו ננסה לעשות איזה סיכום קטן של דיטוקס, גם ביקשו ממנו כמה אנשים. אז הרעיון הוא כזה, נתחיל מהצורה שהמדע מתייחס לזה. במצבים מסוימים, חומרים מסוימים, מעל כמות מסוימת, עשויים לגרום לתחלואות בגוף. במקרים האלה, יש טיפול ספציפי, שאמור או להוציא את החומר הזה מהגוף, או לנטרל אותו, או כל מיני דברים אחרים. וזה למשל, מה שדיברנו על בקילציה, בשימוש הרפואי שלה, אם יש לך הרעלת עופרת, יש לך עופרת, את התרכובת של עופרת מעל כמות שהופכת את זה לרעיל הגוף שלך, אז אתה צריך להוציא את זה, אתה עושה את זה בעזרת תרכובת של קילציה מסוימת שמתחברת עם עופרת, היא מוציאה את זה דרך הכליות, that is science.
או באופן הרבה יותר ממוקד, אם אתה לוקח אוברדוס של תרופה כלשהי, אז גורמים לך להקיא בכל מיני אמצעים כימיים כאלה ואחרים, כדי שהגוף יעיף ממנו את החומר לפני שהוא נספג בתוך המערכת שלך. גם זה טיטוקס, בתכלס.
כן, נכון. יש הרבה סוגים, יש גם, אגב, מבחינת המדע, יש הבדלה בין רעלנים לרעלתנים, אני לא ראיתי את התרגום הזה בעברית, אבל זה ככה באנגלית, זה טוקסן וטוקסיקנס. אחד מהם זה פשוט חומרים שיצורים אורגניים יוצרים, ואחרים זה תרכובות סינתטיות. לא משנה, אבל כל הבדלים האלה והדיוקים האלה נלמים שאתה הולך לעולם אלטרנטיבי. אז בעצם הם מדברים יותר, התצוגה של מה שנקרא דיטוקס אצלם זה יותר, יש חומרים שהם רעים לך, הגוף לא עושה עבודה מספיק טובה בלטפל בהם, ולכן צריך או באופן סדיר להוציא אותם, או לעזור לגוף להוציא אותם בצורה יותר טובה. שזה גם כן עוד איכשהו יחסית סביר, אבל כבר יכולים לראות איך זה מאבד מהדיוק וההתייחסות הפרטנית וכל המורכבות של למשל רעיון של trace amounts וכך שלמשל בכולנו יש עכשיו אחוז מסוים של ארסניק שלפי המדע אנחנו לא רואים שהוא פוגע בבריאות שלנו, ומעבר לכך הדבר היחיד שאנחנו יכולים להגיד זה שאנחנו לא יודעים איך זה משפיע אם בכלל.
או כספית, כשאוכלים דגים סופגים כמויות מסוימות של כספית, והמנגנונים של הגוף שאנו יודעים להתמודד איתם. כן. לעומת זאת, מעל רמה מסוימת אתה יכול בהחלט לחטוף הרעלת כספית.
כן. עכשיו, בהתייחסות האלטרנטיבית, כפי שאתם תראו אם תשתתו קצת באינטרנט, וגם סתם בחיי היום-יום תדברו עם מטפלים, מפסיקים לדבר על, כאמור, על חומר ספציפי, מדברים על רעלנים, מדברים על תופעה הכללית של הגוף, החיים מודרניים, כל מיני דברים כאלה, אבל אם זה לא מספיק, אז הטכניקות לטיפול בזה הן מגוחכות וחסרות ביסוס. ופעמים רבות הן פשוט הודגמו כשקריות. קח את הפדים לרגליים שאביב עשתה, שבעצם גם איתם וגם יש סוג של אמבטיות לכפות רגליים עם אלקטרודות, שבשני המקרים הנקודת מחירה היא שאתה שם את הרגליים, אתה מפעיל את המוצר, אחרי זה אתה רואה יש צבע מזעזע, גם עם האמבטיות זה שריות על האלקטרודות, ובפדים זה חומר בפדים, והצורה הפשוטה שבה בדקו את זה זה לקחת מים טהורים ולשים אותם בלי רגליים, ולראות שאותם שינויי צבעים מתרחשים. שלא לדבר על זה שאין שום טכניקה הגיונית שבה זה יעבוד. יש לך גם חוקנים, שזה מבוסס על איזשהו רעיון ארכאי שהוכח וכל לא נכון, שיש לך הצטברות בקולן. מי הגס?
גס.
כן. שיש לך הצטברויות במי הגס של קאקי, שהגיעו שם לאיזה 20 pounds, אני לא יודע כמה, לפי איזה חירופרקט אחד, שכאשר החומרים האלה איכשהו נספגים גם חזרה במחזור אדם. עכשיו, דברים כאלה קורים, אבל כשהם קורים, you fucking know about it. המצב קשה, זה אומר שיש לך איזושהי פריצה או משהו במעי, מסיבות כנראה יותר גרועות מאשר הפריצה עצמה, ואז כן, אתה בבעיה. אבל הבוטום ליין, מבחינת המדע, הוא שהגוף לרוב באופן סדיר עושה את העבודה הזאת, עושה את עבודת הניקוי די טוב, ואלה אם כן אתה יכול לדבר על חומר ספציפי מעל כמות מסוימת ולראות את התחלואה שלו, אתה מדבר באוויר, וכל מיני טיפולים אלטרנטיביים לקחו את זה לכל מיני כיוונים, פסדו מדע מפה עד הודעה חדשה. למשל, יש, אם תחזור שנייה לקילציה, אז קילציה כאמור זה טוב למתכות, והרי אנחנו יודעים במרכאות שהכספית בחיסונים גורמת לאוטיזם. לכן רק הגיוני שאם יש לך ילד אוטיסט, תיקח אותו לטיפול קילציה בשביל להוציא את הכספית מתוך הגוף שלו, ומדיווחים של אנשים יש שיפור. זה נהדר. אבל זה היופי עם העולם האלטרנטיבי, שזה לא משנה המנגנון הספציפי. לצורך העניין, מוכרים גם סאונות בשביל דיטוקס לטיפול באוטיזם.
אני אנחש, כי זה יוצא בזיעה דרך הנקבוביות, כל הרעלים.
Exactly. זה עוד שיטה. אגב, השיטה אולי הכי סבירה נקריד לזה, זה דרך הדיאטה. זה בדרך כלל נטורופטים תומכים בזה, שזה אומר, פשוט אל תכניס חומרים א', ב', ג' וד' לתוך הגוף, ואז אין לך את הרעלים האלה. אבל אז זה לא בדיוק דיטוקס, כי אתה לא מוציא כלום. אתה פשוט משנה עם הזמן, אתה נותן לגוף לעשות את הפעולת הדיטוקס, כביכול, ו... לאט לאט אתה משנה את המצב הקיומי שלו.
עכשיו, חשוב להגיד שזה הרעיון בדיאטה בסך הכל. כלומר, אם נניח יש לך אוברדוז של צריכת סוכר יותר ממה שהגוף אמור לאבד בפרק זמן מסוים, אז בהחלט אם אתה משנה את הנתיב הדיאטטי שלך, אתה מביא לזה שהעודפים ישתפו עם הזמן מהגוף, כי הגוף פשוט בחילוף החומרים יציא את זה. אז על ידי שינויים דיאטטיים אתה יכול לעשות את התהליך הזה, ובמקרים ספציפיים יש בו ערך לפעמים. לצורך העניין להיגמל מאלכוהוליזם, גם באיזשהו מובן זה לשטוף את כל הפירוק, תוצאי הפירוק שלו מהגוף שלך, על ידי חילוף החומרים הרגיל של הגוף. אז זה לא מופרך, המופרכות זה השימוש של זה או בנפנופי ידיים כשוטגן אפרוץ', או לקרוא לדברים שהם לא ריאלים, ריאלים.
אבל אין כזה דבר, חשוב לציין, לפני שאת זה, אין כזה דבר ריאלים. יש תמיד התייחסות לכמות.
אני רוצה לחדד, זה לא נכון מה שאמרת שהגוף פשוט ישטוף את זה מהגוף. כי הוא אומר, טוב, לא משתמשים בזה, הפוך. הוא משתמש במאגרים שלו כי הוא לא מקבל אותם מבחוץ. לכן דיאטה צריכה להיות מבוקרת כל הזמן ולראות מה אני משיל. עכשיו, כמו שברק אומר, אין כזה דבר רעלים. אם יש רעל בגוף, הגוף לא מתפקד. הגוף לא יודע זאת אומרת, יש את הכבד שזה התפקיד שלו. כשאני מכניסה לו משהו רעיל כמו אלכוהול בכמות מסוימת, הוא מנקה את זה מהגוף בשגרה. או כל דבר כזה. אם זה משהו שהוא מאוד רעיל לגוף, כמו שמנסים לצייר את זה בנטרופתיה או בכל מיני שיטות כאלה, הגוף פשוט לא יתפקד. כי יש בו רעל.
זה מה שהם טוענים, שכלומר, אתה חי בהרבה פחות מהאיכות החיים שיכולה להיות לך, כי אתה שוטף את הגוף ברעלים האלה. אז לדוגמה, הסיבה שאתה חסר אנרגיה, זה כי אתה מכניס המון סוכר לגוף, נניח. אני סתם זורק, כן?
כן, אתה יכול להשתמש, זה... אתה יכול להשתמש באותו טיפול של הפדים, גם לטפל בעייפות שלך וגם באוטיזם ובסרטן. זה דבר שחורים הרבה. אם כאמור, השימוש בדיאטה להשפיע על הגוף הוא קביל וראוי, אם כי הדרך הספציפית שקושרים את זה לרעיון של דיטוקס ולשיפור בכל מיני סימפטומים בלי הסבר על איזה חומרים, באיזה כמות אתה מדבר, די מגוחך. אגב, ספציפית אם נחזור שנייה לקילציה, אם אתה, כמו שהרבה אנשים עושים, אם אתה, יש התייחסות לכמות. כן, בודקים אותך, כשאתה בא, המוכרים, שמוכרים את הטיפול, בודקים אותך, בודקים לך את השתן, ומראים לך שיש לך יותר מדי כספית, או אופרת, או חומר אחר. הסיבה לכך ברוב המקרים, היא שמשתמשים בבדיקת שתן לא קבילה. זאת אומרת, נותנים לך חומר, סוג של חומר קילציה, שאמור לחבור לכספית, ולהוציא יותר מזה בשתן, ואז הם לוקחים את זה ומשווים את זה לכמות הסטנדרטית שאמור להיות לך בשתן. Which is, it's a scam, basically. אין לי הרבה יותר מדי מה להגיד על זה, זה נורא. אבל בואו נחזור באמת לעוד צורה של דיטוקס. אז לגבי הסאונות האלה, אז יש פה איזושהי נקודה של באמת להזיע את הרעלנים החוצה. אז כאמור, אין כזה דבר רעלנים. ומה שאתה מוציא החוצה יהיה, אתה תוציא משהו החוצה, אז זה יהיה רק מהשכבת אור שלך, את כל התייחסות לכל הדברים שקיימים בפנים, היא מצחיקה. ובנוסף לזה, אתה כנראה תוציא שיריות של עבודה של בקטריה וכל מיני דברים כאלה, ושומנים ועוד כל מיני עניינים. הכמות שאתה יכול להוציא בזה היא חסרת ערך. ואתה יכול גם להוציא את אותה כמות סביר להניח במקלחת טובה. So that is kind of pointless במובן הזה. שלא לדבר על קשירה של מנגנונים לכל מיני דברים. כל מיני מחלות ותחלויות מכאן ועד הודעה חדשה. אז כאמור זה לא עובד, אבל זה יכול אולי להסביר למה מקדמים את סאונת Health Partner של Fit System ב-Generation Rescue, שזה הארגון של ג'ני מקארתי, המקדם את הרעיון שחיסונים בגלל הכספית גורמים לאוטיזם, ושדיטוקס עוזר לאוטיזם.
God damn it.
כן, כן, יש להם עכשיו, זה האייטם בעצם. הם לאחרונה, Generation Rescue, מקבלים חסות מאיזה סאונת אינפרה אדומה.
סאונה של אינפרה אדומה?
סאונה אינפרה אדומה, כן. פשוט שעובדת בהקרנה של אור אינפרה אדום, שאמורה... היא משווקת כסאונת דיטוקס, כן? וכמובן היא אמורה לעזור באוטיזם. עכשיו, מה שיפה הוא, הם לא עובדים על הקטע של ההזעה בכלל. יש להם רציונל מדעי אחר לגמרי. שאם תיכנסו לאתר תוכלו לראות אותו.
אני בעד לפתוח סאונה מתחרה של אולטרה סגול.
אבל אז ניתן סרטן לאנשים.
מה זה משנה, אינפרדו? אני עושה מתחרה, אולטרה סגול. מה זה עושה, אינפרדו?
סרטן. לא, אינפרה אדום רק מחממת.
אוקיי. אז מאיפה באה הטכנולוגיה המדעית הזאת? אז הטכנולוגיה החידושית הזאת של החברה והסאונה הזאת מבוססת על עבודתו של בוטניסט ורופא מנתח בעל שם עולם מהמאה ה-17.
אוקיי, זהו, נפסד. מהמאה ה-17.
You think, but no. בשם הרמן... הרמן בורהווה, אני חושב. כן, שהוא דווקא, בפחות בהיסטוריה של הרפואה בזמנו, הוא מאוד חשוב, הוא מאוד מוצלח היה. הוא בין השאר הצליח להדגים את הקשר בין פצעים לסיפטומים. lesions, אני לא יודע אם זה פצעים, זה בדיוק התרגום הנכון, והוא הראשון שבודד את האוריה מן השתן, האוריה מן השתן, וממנה הוא מביא את הרעיון שהחלק תחתון של הגוף הרבה יותר קר מהעליון, וחוסר האיזון הזה קורם להרבה תחלואות. לכן, הסאונה המדוברת היא בעצם תיבה שרק החלק תחתון שלך יושב בתוך הסאונה, מעין כמו, אתה קורא לזה אריסה, אריסה סגורה כזאת, יושב, החלק תחתון שלך יושב בפנים ומתחמם, והחלק העליון לא. ואז זה מאזן את הגוף, אתה מונע את התחלואות, ויש להם כמובן צילום שלפני ואחרי, צילום טרמי, שאתה רואה את האיזון הזה קורה. עכשיו, מה בדיוק המחקר שלו גורם להם לחשוב שזה עובד?
שזה עובד על אוטיזם.
מה זה משנה? זה דיטוקס, זה כאילו זה עובד לתחלואות, דיטוקס is it's generally good for you. יש גם איזה רעיון בקהילה של ההורים האוטיסטים, שזה עצוב אם אתם רוצים לשבת עם קליפים וטקסטים של האנשים האלה ולראות. לא נעים לשפוט, אבל נראה שפשוט מתעללים בילדים שלהם. יש תפיסה שאם אתה לוקה באוטיזם, אז היכולת שלך להתמודד עם כל מיני חומרים היא הרבה פחות טובה, שאני לא יודע מאיפה הם הביאו את זה. כנראה חלק מהתרבות הזאת של הדיטוקס שכבר מייצר את הדברים האלה, כי אני לא הצלחתי למצוא מחקרים מדעיים שתומכים בנושא הזה. אבל בוא, שנייה, בוא רגע, בוא נגיע לעומק של המדע, רק נתתי לכם את הראשי פרקים, בוא נראה מאיפה הם הביאו את זה. אז לצמחתנו, האתר של החברה מספק מאיפה הם הביאו את זה. בפרסום של המוצר הזה מסופר כי כשהרמן מת, הוא השאיר מאחור ספר נעול בשם The Onliest and Deepest Secrets of the Medical Art. כן? הסודים העמוקים והיחידיים של האמנות הטיפולית. כן, אבל זה The Onliest, היחידית. היחידה, ויש פה רבים, לא משנה.
זה בגדול הירחון של מה שהרופאים לא מספרים לך שלפני 300 שנה.
חקיון. אז לפי הסיפור, הספר הזה נמכר לאחר שהוא מת במין מכירה פומבית, נמכר סגור וחתום בסכום עתק, וכשהקונה הסיר את החתימה והסתכל בספר, הוא קילה כי 99 מתוך 100 עמודים היו ריקים. Wait for it! ורק בתוך דף אחד היה רשום Keep your head cool and your feet warm and you'll make the best doctor poor. שמור על הראש קר ועל רגליך חמות ותהפוך את הרופא הכי טוב לעני.
לא יכול להיות שמה שאתה אומר זה באמת מה שהם מציגים באתר.
Yes, it is. ועכשיו אם זה לא מספיק, ירון, ואם זה לא מספיק, אז אני חקרתי את הסיפור הזה עצמו, וזה נראה בהחלט כמו איזה סיפור אגדה מודרני, אני לא יודע...
דפנק?
לא, יכול להיות שהוא אמיתי. ההזכור הכי מוקדם שאני הצלחתי למצוא הגיע דרך פרויקט גוטנברג, שמצאתי ספר שיצא לאור ב-1918, ופורס את הסיפור הזה. עכשיו, בגרסה המוקדמת הזאת, הספר נקרא Macrobiotic, The True and Complete Secret of Long Healthy Life, שזה ניסוח אחר, אבל זה אותו רעיון. יש גם תיאור של הספר שהוא היה כסוף ונעול ונמכר ב, אני יודע, 9,000-7,000 גילדן. וגם שם היה רק דף אחד רשום, אבל פה הציטוט קצת שונה. It's keep the head cool, the feet warm, the bowels open. שזה דווקא הולך טוב עם הדיטוקס. כן, שזה אמור לשמור את הראש קריר, את הרגליים חמות ואת המעיים פתוחים.
אתה יודע? אני עומד לפתח, כאילו.
עכשיו, התיאור הזה גם ממשיך לתת את הדברים שהקונה אמר, שבעצם במקום להתאכזב אמר שזה מדגים את הערך שבפשטות, ושהמסר היה שווה את כל הכסף. עכשיו,
כאילו, בוא נפתח פרקטיקה על האמרה, an apple a day keeps the doctor away. What the fuck?
גדול, אה? אז משם הגעתי לטיפורים רלוונטיים בחום היפרטרמיה בסרטן, אז זה מעניין.
זה הצידוק שלהם?
לא, 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 לא. כי הלכתי, מה עשיתי? הלכתי, אז הסתכלתי, רגע, יש סאונות לטיפול באוטיזם? מה הרעיון פה בכלל? ואז הייתי אינפרה אדום, טפל בסרטן, what the fuck? אז הלכתי והמשכתי משם.
לא, אתה לא מבין. הסיפור הזה זה הצידוק שלהם?
כן. ואז, לא, זה הסיפור הזה, ואתה חייב להבין, הסיפור הזה והרעיון בכלל, שדיטוקס עוזר, יכול לעזור לאוטיזם. וכידוע, בעולם האלטרנטיבי, כל המושגים מתערבבים, כל אחד עושה מה שבא לו, מה שהוא רוצה. נורא קל לגלוש, אתה תיכנס לאתר של ביגפוט, תראה דיווחים על חייזרים, אתה תיכנס לטיפול הומיאופתי, תראה גם את ההמלצות נטורופתיות, זה תמיד מתערבב ככה.
הנקודה היא שעל פי, אם זה הצידוק שלהם, על פי אותו צידוק, אפשר לעשות אמבטיות קרח שמרפות מאוטיזם, כי you got to keep the head cool, ההד הרבה יותר חשוב לאוטיזם.
לא, בשום מקום לא כתוב באופן ספציפי שהם מרפאים אוטיזם, או שהם עוזרים לאוטיזם. זה פשוט the ultimate, מה יש לי גם ציטוט מהזה, זה providing the ultimate sauna detox environment, זה מה שהם אומרים, ואז הם מסבירים לך למה זה בגלל זה. כן, כמובן הם מסברים שהם גאים להיות חלקים מ-Generation Rescue ולתרום, חקירה יותר טובה אולי תוליד את התשובה הסופית לגבי האם זה סיפור אמיתי או לא, אבל גם אם זה סיפור אמיתי, זה בהחלט נשמע כמו בדיחה, זה נשמע כמו מתנה כזאת שאתה קונה בצחוקים לחברים הרופאים שלך, או שאתה יכול לשלוף, לשים את זה בספרייה, איזה גג, איזה גוף.
קיו.
ירון, תפסיק ללכת עם סנדלים בחורף, משם באות כל הצרות שלך.
באמת? בוא נגיד, 126 תוכניות, we've been through a lot of shit בתוכנית הזאת, זה אחד הדברים היותר באמת, זה ממש מכעיס אותי, זה פשוט מכעיס אותי.
יש לך פשוט בעיית זיכרון לדעתי.
אני באמת לא מבינה למה. לפי מה שברק אומר, הוא היה רופא בעל הכרה בינלאומית ב-1700, לפני 400 שנה. עכשיו, זה כמו שימצאו עכשיו נגיד ספר של לא יודעת, סוקרטס כזה, איזה כתבים של סוקרטס, ומישהו יחליט לקנות את זה, ואז ימצאו שם איזה משפט אלמותי, כזה או אחר. ומישהו יבנה מזה, באמת, מישהו יבנה מזה תיאוריה.
זה לא אנלוגיה נכונה, זה יותר כמו לקחת עכשיו אחד מהכתבים הנוצריים של נוטון, שהוא התחרפן, ולקחת איזה משפט אחד מהמשוגעים שלו, ופשוט להחליט שזה איכשהו קשור למשהו, זה אפילו לא הלכו למחקרים שלו וזה, זה סיפור על משהו שקרה אחרי שהוא מת, שנשמע כמו בדיחה, לא כמו ספר שבאמת הוא כתב, הוא התכוון, there's no...
לא, אבל אני אומרת, אם ימצאו בדיחה כזאת או משהו כזה על מישהו שהוא נחשב כלא יודעת, אפילו כמו שאתה אומר, שניוטון כתב כשהוא יצא מדעתו, מישהו יכול ללכת, ולשכנע אנשים, תראה, זה ניוטון כתב את זה, זה שהמשפט יכול להיות אידיוטי לחלוטין, או אני מסכימה איתך שזה לא מקביל למשהו חכם שהוא אמר, אבל כן, אני רואה איך בן אדם יכול לשכנע אידיוטים אחרים, או מישהו אחר שהוא נואש, כי לא יודעת, הילד שלו חולה
באוטיזם. זה argument from authority. יש לנו איש בעל סמכות, וגם argument from antiquity, כי זה המאה ה-18, 1700 או משהו.
זה לפני שהיו רעלנים.
בדיוק.
יש לי את האנלוגיה המושלמת. זה כמו לקחת את מה שהרמב״ם אמר על התורה על רגל אחת, ולהגיד שבגלל זה הטיפול הרפואי זה לעמוד על רגל אחת במשך רוב... כשאתה עובד, במקום לשבת, פשוט תעשה את זה בעמידה על רגל אחת. כי הרמב״ם אמר שזה כל התורה על רגל אחת.
Basically.
God damn it.
אז עדיין סאונה היום.
כן. הנקודה היא, כאילו, בכל אופן, נורא והיום.
אה? There was some science in there.
Yes.
There was.
כאילו, זה יפה אבל לראות את הדגרדציה של כל הניואנסים, עד שבסוף אתה נשאר עם הרעיון, חום זה מרפא.
לא, איזון נכון של חום בגוף מרפא.
Yes.
או מנה התחלואות. The magic words שאי אפשר לבדוק או לתבוע אותך עליהם.
אני אחמם אותך with my penis.
PMS?
PMS. PMS. With my PMS, I'll warm you.
That's good.
רגע, אבל טוב.
טוב, נהדר.
בשמחה.
עכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו מאזינים קוראים ומאזינים שלנו למצוא מקומות שבהם או לא דייקנו, או מה שטעינו, או אם יש לכם מה להרחיב על הנושאים שאלינו בתוכנית. ולציין בפנינו כל זאת, אתם מוזמנים לעשות זאת ועוד באתר שלנו ספקסביר.co.il, או באמצעות תופס צרו קשר, או באמצעות התגובות לתוכניות עצמן. והפעם על תוכנית 122. תמר הרחיבה על מה ההגדרה של מאובן, והאם השלט של הממוטה שהזכרנו הוא אכן מאובן או לא, שזאת נקודה יפה וטובה, על האם זה עצמות או רקמות רכות.
תגיד מה היא אמרה.
תמר ציינה ופרטה בנוגע למה הוא מאובן ומה הוא לא, שמאובן הוא כל שריד של, אורגניזמים קדום מלפני יותר מ-10,000 שנה. פשוט גבול שרירותי שנקבע כדי להבדיל פליאנטולוגיה מארכיאולוגיה, או אפילו סימן לחיה כזאת, כמו תביעת כף רגל. אז לדוגמה, יכולה להיות תבנית של תביעת כף רגל בבוץ שתחשב טכנית כמאובן, שזה משהו שאני בכלל לא ידעתי בנוגע להגדרה הטכנית הזאת. ולכן היא אמרה, השלד שהממותה הוא מאובן, בלי שום קשר לאם העצמות שלו עברו את התהליך הכימי, שאני הכרתי כהתאבנות של חילופי חומרים והתפרקויות רדיואקטיביות. אז תודה רבה והחכמנו רבות.
Thank you.
Thank you very much. וברק ניצן ציין תודה. מגניב. ובנוגע על...
שונא את התגובות שאתה תמיד כאלה מפגרות וקצרות.
אתה מה? ובנוגע לתוכנית 123, זו תוכנית שהגיעה אחרי תוכנית 122, אורן שין נתן הרחבה קצת על מטה חומרים, שזה נושא קריאה קצת מעניינת, אני גם לקחתי את הלינק שלו ושמתי אותו בטוויטר שלנו.
בהטוויטר.
בהטוויטר. ואורן אחר, לא אורן שין, הזכיר ספר אחר שמדבר על מתאר איך זה לאבד חוש מסוים שיש לך, שזה אני מניח יכולה להיות קריאה די מעניינת, בעקבות האייטם שלנו על סנסמן, ברק כן. מהנהן בראשו לשלילה.
כן, כי זה מדע בדיוני.
בניגוד לספר. גם הכוחות הפסיכוקינטיים של הסנסמן הם מדע בדיוני, אז זה בסדר?
כן, אבל הוא מדע בדיוני בכוונה.
כן.
אוקיי.
וזהו, אם יש לכם מה להרחיב על נושאים מהתוכנית הזאת או תוכניות קודמות, אנא עשו זאת באתר שלנו, ספקסביר.co.il. אתם גם מוזמנים להציע רעיונות לאייטמים ולתוכניות הבאות באמצעות טופס צרו קשר, ולהירשם לעקוב אחרינו בפייסבוק ובטוויטר. אנחנו כל יום מפרסמים כל הידיעות בנושאים מדעיים וספקניים כאלה ואחרים. כמו לדוגמה, איך דגים אוכלים יונים. אתה ראית את זה?
Yeah.
ממש מגניב.
די מגניב, כן.
היונים האלה כל כך טיפשות.
Yeah.
אתם יכולות לעוף.
לעוף. אתה רואה שם הקטע שאחת מהם כמעט נתפסה? ואז, אתה יודע, היא עושה שנייה בפאניקה, ואז היא הולכת וחוזרת להליכה הרגילה כזאת. אפילו 10 סנטימטר לאותו מקום, ועשר שניות אחרי זה היא עוד פעם מתקפת. Real fucking smart creatures.
סיפור אמיתי. אז זהו.
ועכשיו לפינת ההמלצה. המלצה שהייתה צריכה להגיע כבר מזמן, אבל אצלנו דברים מתעכבים חופשי. אני, אגב, סיימתי לאחרונה להגיב לאנשים, סיימתי את חודש אוגוסט 2011,
Ooh.
Yeah, we're getting there. אנחנו לא מבטרים. מכון דוידסון למדע, לחינוך מדעי, יותר דיוק. מסתבר שיש מכון כזה, שעובד תחת מכון ויצמן, והוא עושה בעצם את כל מה שאנחנו שואפים אליו, אם כי בצורה מקצועית וישירה, שגם מתאימה לילדים. הם ממש עוסקים בחינוך מדע, יש להם שם עזרים להורים ולמורים, וגם כתבות שמאוד נחמדות. אני הגעתי זה דרך כתבה ממש מגניבה, על, שמדגימה איך נכתבת כתבה אלטרנטיבית, או לא, איזשהו משהו שלא עובד, עם חזות מדעית די טובה. אז מאמר מגניב, עושה את זה על אור הזה, אם אני זוכר נכון. אז אני ממליץ א' על הכתבה הזאת, בין בכלל לכל מי שמעוניין בחינוך מדע ולקדם מדע, להיכנס לאתר ואולי ליצור איתם קשר ולראות איך הם יכולים לעזור להם ולהשתמש בהם, כי הם ממש עושים עבודת חיל. התכתבתי עם הבחור שכתב את הכתבה על האורז, ארז גרתי, נכון, והוא הפנה אותי גם, יש להם ספציפית, היה להם חודש, יש להם כל חודש נושא בכתבות, והיה להם חודש שעוסק כולו בפסדו מדע ודברים כאלה, ויש שם ממש סיכומים מעולים שיכולים בהיכנס בכיף להיכנס לכל ספר ספקני על דברים כמו הומאופתיה ואסטרולוגיה. ממש גם קצר, אבל גם מכיל את רוב הפרטים הרלוונטיים בצורה מאוד מדויקת. אז כל הכבוד להם, אני ממליץ לכולם להכיר אותם ולהתעסק איתם.
וזה גם ההזדמנות להזכיר את דף הכישורים המומלצים שיש לנו באתר, שבו הם כבר מופיעים. יש גם מפינות ההמלצה שלנו וגם באופן כאי כישורים ממלצים, גם לדברים איך אומרים, ללמוד בכיף דברים שהם יותר נגישים, וגם לדברים שהם יותר מתודיים, והם עוזרים לחקור דברים אם אתם מעוניינים, וזה לדעתי עונה בדיוק על שני הדברים האלה, כי כמו שאמרת, זה קצר, קולע ומכיל את כל המידע הרלוונטי, או את רוב המידע הרלוונטי, which is awesome.
כן, זה די מגניב.
מגניב? ועכשיו הגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר החברים בחדשות או ידיעות מדעיות, או דברים אחרים, והם מנסים להשתמש בעורמם, שכלם והמזל שלהם, על מנת לדעת מה אמת ומה שקר. והפעם זה יהיה אני.
Sure. זה די מוזר שאתה עושה את כל הפתיח הזה בשביל עצמך.
כן. Kind of self-masturbatory.
Excuse me?
בכל אופן, שלושה אייטמים על שימושים מוזרים לפיתוחים טכנולוגיים.
I like it.
Yes, yes.
Yes, like using your iPod as a vibrator.
בעיקר צבאיים, אבל לא רק.
אפשר לעונן גם בצבא?
שניים אמת, אחד שקר.
אוקיי.
אחד. קיים, הומצא ונמצא בשימוש ולקרו שקט. זה ולקרו שכל הפתיחה שלו הוא 5% מכל הפתיחה של סקוטש רגיל, אבל תהליכי הייצור שלו הם סוד צבאי. אייטם שני. זה לא חלק מהאייטם, זה אני אומר בתור מידע שהוא באמת נכון ואמיתי. כאילו, אני מבטיח לכם שהוא נכון ואמיתי. הפלייסטיישן 3 נמצאת ברשימה מפוקחת לייצוא. אסור לייצא אותה לכל העולם. עכשיו האייטם, הסיבה שהפלייסטיישן 3 מצויה ברשימה הזאת, היא כי נמצא פרוטופטייפ לטיל קרקע-קרקע צפון קוריאני, שמערכת ההנחיה שלו השתמשה בשבבים של פלייסטיישן 3. ושלוש, פיסה מטיל שהעלה לוויינים לחלל, סאטורן, נפלה בזמביה ושימשה כקיר למקלחת. ערן?
וואו. שלוש נשמע כל כך מופרך שאני בספק אם המצאת אותו.
Does it?
אבל זה בדיוק מסוג הדברים שאתה תדע כבר אחרי 127 תוכניות, ולכן תמציא אותו בכל זאת. אני מרגיש כמו ב-QI.
QI, קוראים לזה. מרגיש את אתה
מעניין להגיע.
תהגיע את זה נכון. QI, קי, קוראים לזה קי.
קי קוראים לזה. מה היה הראשון שוב?
קיים כזה דבר ולקרו שקט, סקוט שקט, זה שכל הפתיחה שלו הוא רק 5% מזה של הרגיל, אבל תהליכי הייצור שלו הם סוד צבאי.
ורק אחד מכל אלה הוא שקר.
רק אחד מכל אלה הוא שקר.
אז אני בכל זאת אגיד ששלוש הוא שקר, כי אחת נשמע לי כמו משהו שלמרבה התדהמה, אני חושב שכן מישהו יתרח באמת להמציא באיזשהו מקום בשביל הצבא. שתיים נשמע לי הגיוני כי אני זוכר במורפל משהו כזה שאני כבר מכיר, ושלוש נשמע לי כמו שילוב של שני דברים מופרכים ביחד שאתה המצאת.
אוקיי, ברק.
טוב, אתה יכול את שלוש עוד פעם?
רק שנייה, אני בדיוק סגרתי כדי לעלות את עקיבה. פיסה מטיל סאטורן, שזה טיל שמעלים איתו לוויינים, נפלה בזמביה, והיא שימשה שם כקיר למקלחת.
כן, אין שום דבר שם שנשמע לי לא הגיוני, אני חייב לציין. טוב, זה חלק מהבורות סלש גזענות שלי, אני לא יכול להגדיר את זה, בורות, I don't know, שכאילו אתה בזמביה, אתה במצב זיבי. צו זמבי.
אוסם ברק. תחזור לדבר על ויברטורים.
וזה, אתה יודע, זה סוג שאני לא זוכר את המזג אוויר, אבל חומרי בנייה אולי קצת קשה להשיג. היא נופל לך איזה חתיכה אמיתי, למה לא עושים את זה במקלחת? What's the problem? הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה אם, ואני מניח שזה לא המצב, אם בונים שם דברים בצורה מסודרת וישרה, אז היה קשה לך אולי לעוות את החומר הזה בשביל שתוכל להשתמש בו כמו שצריך. אבל תמיד עדיף לאחרת על בורות וגזענות, לא? אז אני אגיד שזה הגיוני לחלוטין.
מהמם.
תודה. שתיים נשמע כמו דבר ששמענו כבר 1,000 פעם, לא יודע, אמרו לפלייסטיישן 3, שזה את היכולת להעלות טיל, זה החיבור הספציפי שעשית לסיבה, אני לא יודע מה פרטים נכונים. הראשון, לעומת זאת, הכי קשה לי דווקא. לא בגלל שזה סוד צבאי, לא בגלל שזה סוד צבאי. לחזור על זה עוד פעם.
מאמן.
אלא בגלל שהוולקרו השקט, זה קשה לי. כי מה הרעיון בוולקרו אם אתה לא יכול לעשות אותה? חלק מה, זה כל הכיף. אני דווקא יכול לראות איזה שימוש צבאי טוב. קיצור, לא, אני אנחש, אני אלך עם הגזענות והבורות ויגיד שזמביה זה נכון, אני אלך עם הרגשה שזה דבר שכולם יודעים, ששתיים זה נכון. אז אני אגיד שהראשון הוא לא נוח ולקרו שקט. I don't be stupid.
אוקיי.
אוקיי.
ועכשיו מה אומר עקיבא, מחולל המספרים הרנדומליים שלנו, שנתרם לנו על ידי עקיבא. עקיבא טוען ששלוש הוא שקר. אוקיי, אז ברק אומר שאחד הוא שקר, אין ולקרו שקט.
I do.
ורן אומר ששלוש הוא שקר, לא נפלה פיסה מטיל סאטון שלוש בזמביה ושימשה כקיר למקלחת. אז נתחיל מאחד.
Oh man.
שאותו אתם אולי זוכרים מהסרט Garden State, שבו המיליונר הוא מיליונר כי הוא המציא את הוולקרו השקט.
Yeah, it was a joke.
והודהמתי לגלות שעל אף שזאת בדיחה, זה באמת משהו שקיים.
Oh man.
קיים ולקור שקט, שהוא אמור להיות חרישי במיוחד, ואכן תהליכי הייצור שלו הם סוד צבאי. כי זה נחשב כמכפיל כוח, מכפיל לא יודע מה, זה מהיר, זה מיידי, וזה לא חושף את המיקום של הכוח שלך במערב.
אני מבקש שתפסול את האמת חושף הסביר הזה על טקניקליטי, שאם ולקור לא עושה רעש, אז הוא לא ולקור.
מה?
אני חושב שאתה הוסיף את המילה שקט בסוף, הכל בסדר.
במידה מסוימת אני תומך בברק, אבל תמשיך הלאה, בוא נראה אם גם אני טעיתי.
אז ככה, בוא באמת נדבר על שלוש. אכן, זה סיפור אמיתי. צוות של
נשיונל... דמית.
כן, צוות של נשיונל ג'וגרפיק שהגיע לשם, נדהם למצוא קיר מתחתי ענקי, עם כאילו עוד רואים באופן דהוי על זה חלק מהדגל האמריקאי, והם בדקו והם מצאו שזה באמת האוטר של, של טיל סאטרן 3 שנשרף באטמוספירה, וחלק ממנו שרד והגיע לזמביה, ולא ידעו שהוא התרסק מעל אזור של זמביה, אבל הם אכן לקחו והם העמידו אותו. פשוט קיר שמגן מהרוח של הסופה, ומתקלחים מאחוריו. כן? אז זה ממש מצחיק, כאילו יש תמונות של זה, זה נראה כל כך out of, זה נראה כזה פוסט-אפוקליפטי, כי זה בבירור מוצר טכנולוגי שבור וזה.
זה קפוץ להרי גורל בבאר שבע.
אני אוותר, תודה.
כן, ישוד.
גברות גורל.
גברות גורל, סליחה.
והאייטם השני, המצאתי אותו, אכן גם פלייסטיישן 2 וגם פלייסטיישן 3 נמצאים במה שנקרא הדול יוס ליסט. הם מוצרים שיש להם שימושים גם צבאיים וגם אזרחיים, ולכן יש פיקוח על הייצוא שלהם, כמו מחשבים חזקים במיוחד וכולי. זה נעשה היות, והעיבוד הגרפי אכן יכול לשמש להנחיית טילים, אבל מעולם לא נמצאה התמאה שלו, לא באיראן, לא בצפון קוריאה ולא בשום מקום אחר. וגם רוב המדינות האלה, המדינות מהסוג הזה, rogue states, מפתחות בעיקר טילים לא מונחים, פשוט קרקע-קרקע שאתה יורה כמה מאות כאלה על בסיס קד, ובערך כמו מה שקורה בדרום, רק עם טילים שמשמידים חלקים נכבדים מהערים.
ומהאוכלוסייה.
ומהאוכלוסייה. והכי חשוב, גם אתה, גם אתה וגם עקיבא טעו.
לא, אני תומך עם ככה בברק, יש לפסול את הספק סביר על זה, על בסיס ולקרו.
ואני ואירן מקימים קואליציה, ואנחנו דוחקים אותך החוצה.
גד, באמת. מסתבר,
We win.
הקטע על הוולקרו זה מספר על שימושים לא סטנדרטיים לטכנולוגיה הזאת. מסתבר שהיה ניסוי גם לייצר סטרפון לגברים אימפוטנטים מוולקרו. זה לא...
זה לא היה שקט. זה לא משנה כמה וזלין ישמשו, זה עדיין לא היה שקט.
בכל אופן, אז זהו. נהדר.
סניקי רייפ, כן.
אוקיי, מגניב. אז תודה רבה לכם.
תודה לך, אירון.
תודה לאירן.
תודה לאירן.
תודה לברק.
לא, תודה לך.
ונראה לי שהסיפור הזה עבד לא רע.
עבד מעולה.
כן, ברגע שאנחנו לא שומעים את עצמנו, זה טוב.
כן, זה תמיד טוב לי שאני לא יכול לשמוע מה אני חושב באותו זמן.
מגניב, אז שאו ברכה.
יס.
ונתראה בפרק הבא.
אולי?
אולי.
בהחלט כך, בהחלט כך.
ושנה אזרחית טובה לכולם.
כן, טוב.
כן, סילבסטר שמח.
לא, סילבסטר כבר היה בזמן שהדבר הזה יצא.
נכון, אתה חוגג ניו אירס.
איך הוא כאלה קוראים?
ניו איר, נכון, כן. איזה מוזר, אבל כן, נכון. אנחנו כנראה נלך לראות זיקוקי דינור, משהו.
וואסום.
אבל אני חייב לציין, אתה טוב, אני לא חייב לציין. זה משתוק. I won't.
אוקיי. ביי ביי.
להתראות.
ביי ביי, להתראות ירון, להתראות ברק, להתראות שני, להתראות כולם.